השלישי של התקן שלא למדתם, נעבור עליו, נפתור שאלות. אחר כך אני אחלק לכם איזה עוד דוגמה על אופציות, משהו שלא היה לנו בשאלות. וזהו, חלק לפעמים לדוגמה. זהו, זה הרבה חומר, זהו. טוב, אני אקריא עוד פעם את השאלה, נראה לאן הגענו, ונמשיך. טיפול באג"ח להמרה עם ריבית משתנה, זאת השאלה. להלן הרכב ההון העצמי של חברה א' ב-31 בדצמבר 2013, הון מניות 10, עודפים 290, סך הכל 300. ב-1 2014 הנפיקה חברה א' 100,000 חבילות של ניירות ערך לציבור, תמורת 10 מיליון שקל, הוצאות ההנפקה היוו 1% מתמורת ההנפקה. להלן הרכב של כל חבילת ניירות ערך, בכל חבילה יש 10 מניות, 50 אופציות, 5 ש"ח ערך מקובע כך להמרה. יש לכם את השווי ההוגן של ניירות הערך בחבילה, וכמובן היה צריך לפרק אותה. פירקנו אותה, כאשר בקבוצה הראשונה היה האג"ח, ובקבוצה השנייה של המכשירים ההוניים היו המניות, האופציות ואופציית ההמרה. אתם גם רואים פה, הנה המניות, אופציות ואופציות המרה. למה האופציות נכנסו לפה? כי התוספת מימוש לא צמודה. נתונים נוספים, אחד, כתב אופציה, סדרה א', ניתן למימוש למניה של חברה א' ביחס של 1:1 עד 31 לדצמבר 2016 תמורת תוספת מימוש לא צמודה של 0.5 שקל. 2. האג"ח להמרה נפרע בחמישה תשלומים שווים של קרן וריבית החל מ-31 לדצמבר 2014. האג"ח לא צמוד נושא ריבית שנתית לא צמודה משתנה בשיעור של פריים בתוספת 1%. שיעור הריבית על האג"ח נקבע בכל שנה בראשון לראשון בהתבסס על ריבית הפריים בתאריך הנ"ל. האג"ח ניתן להמרה ביחס של 1:1. אז אנחנו אמרנו שקודם כל אם זה לוח שפיצר, צריך לעשות שני לוחות סילוקים. לוח משפטי ולוח חשבונאי. הלוח החשבונאי משמש אותי בשביל לרשום את הוצאות המימון בדוח רווח והפסד, לשערך את האג"ח, לשערך את הריבית לשלם. הלוח המשפטי זה כדי לדעת כמה מאופציית ההמרה אני מעביר לפרמיה, אם יש פדיון, או אם יש מימוש. עכשיו, למה צריך שני לוחות? כי אנחנו בחשבונאות מפרידים את זה לאג"ח ולאופציית המרה. אג"ח התחייבות ואופציית המרה לחירוני. למה מפרידים? כי ה-32 אומר שזה מכשיר פיננסי משולב שמורכב מהתחייבות וממרכיב הוני. לעומת זאת, המשקיע הוא לא מעניין אותו החשבונאות. אתה לא יכול לבוא לו באותו יום שאתה מנפיק לו את האג"ח עם לוח סילוקים שהרגע הוא שילם לך, קנה ממך 500,000 ש"ח ערך נקוב, יש פה 100,000 חבילות של 5 ש"ח ערך נקוב, ולהגיד לו שעכשיו אתה חייב לו, על היום הראשון עוד לא עבר שום דבר, חייב לו 450,000. למה? 50,000 זה מרכיב הוני. אין דבר כזה. המשקיע קנה 500 אלף שקל לקוב, הוא רוצה לוח סילוקין שמתחיל מ-500 אלף. לא לוח סילוקין שמתחיל מ-450 או 420 אחרי שנקרלתי מה-500 את אופציית האמרה. ולכן בנינו שני לוחות סילוקין, זה מודפס לכם. הלוח סילוקין המשפטי יצא מ-500 אלף שקל. והלוח החשבונאי יצא מהאגח נטו, אחרי שהפרדנו ממנו את אופציית האמרה. משהו כמו 457 אלף, הוא יצא משם. עכשיו בסוף הם יגיעו לאותו דבר. הרי ביום האחרון, על חשבון קרן ועל חשבון ריבית יהיו אותו דבר, בשני הלוחות. מה ההבדל? ההתבלבות בין על חשבון קרן ועל חשבון ריבית בתקופות השונות. עכשיו, ההתחייבות המשפטית היא לא בשביל הספרים, כי בספרים אנחנו מפרידים לאגח ולאופציית המרה. ההתחייבות המשפטית היא כדי להראות כל תקופה כמה אני באמת חייב למשקיע. כמה אני חייב לו משפטית, עברה שנה, כמה אני חייב לו. על חשבון קרן של הלוח המשפטי, מראה לי כמה אני חייב לו באמת. ולכן אם אתה רוצה להעביר מהתגבולים לפרמיה, כי האופציה פקעה, אז אתה צריך ללכת לפי ההתחייבות המשפטית ולא לפי ההתחייבות החשבונאית. יתר החישובים, הכל לפי החשבונאות, הוצאות מימון, ריבית לשלם, הכל לפי החשבונאות. עכשיו, כל שנה צריך לבנות פה לוח סילוקין חדש. למה? כי הם אומרים לכם שכל שנה הריבית משתנה. כל שנה בראשון לראשון קוראים למשקיע, אומרים לו תראה, הפריים הוא X, תוסיף עליו 1%, זה הריבית שמגיעה לך. ולכן הלוח סילוקין משתנה על חשבון קרן, על חשבון ריבית, כפונקציה של הריבית הנקובה. ולכן אנחנו, אמנם בניתי לכם לחמש שנים לוח סילוקי, כדי להראות לכם שזה פחות או יותר אותו דבר, יצא לי הפרש של 15 שקלים בין שני לוחות, בגלל שהגעתי את הריבית. עקרונית זה על השקל אותו דבר. אתם האם פותרים שאלה כזאת במבחן, תבנו לוח סילוקי לשנה. מה צריך חמש שנים? אם השנה הבאה, בראשון הראשון, יש ריבית אחרת. זה למעשה הרעיון, זה מה שדיברנו שבוע שעבר. שלוש, לצורכי מס כל התמורה עבור הנפקת האגח וניקוי הוצאות ההנפקה מהווה התחייבות, דהיינו אין הפרדה בין הרכיב ההתחייבותי לרכיב העוני. דיברנו על זה, אמרנו שמס הכנסה במדינות מסוימות ממסה את אופציית ההמרה, ולכן הוא רואה בכל התחייבות, ואופציית ההמרה הרי לא תוחזר למשקיע, לכן הוא רואה בזה מחילת חוב והוא ממסה את זה. לכן, כשעשינו את הפקודת יומן ביום הראשון, עשינו חובה מזומן, זכות האגח, ולא זכות אופציית המרה. זכות עתודה למס, זכות אופציית המרה. כלומר, אתם גבולים לחשבון אופציית המרה שאתם רואים פה הם בניקוי המס. עכשיו, למה אני מחכה עם העתודה למס? או שיהיה פדיון ואז אני אעביר מאופציית המרה לפרמיה ויסגור עתודה למס, או שתהיה המרה ואני אעביר מהתגבולים לפרמיה ואני אסגור חלק מהעתודה למס. לא, זה לא אמרו לך, כי אני אגיד לך למה. אופציות אף מדינה לא ממסה. אגח להמרה יש ויכוח מה זה הנייר ערך הזה. יש מדינות שאומרות אגח להמרה זה התחייבות, זה לא שני מרכיבים. זה שהחשבונאות אמרה שזה שני מרכיבים, זה מרכיב אחד. כדרך אגב, היסטורית עד 2004 בחשבונאות כל האגח להמרה לא היה מופרד, הוא היה התחייבות. רק מ-2004 IFRS אמר בעצם, בוא נפריד את זה לשני חלקים. כשאני למדתי לדוגמה, אגח להמרה היה התחייבות, כמו אגח רגיל. עם האופציית המרה, עם הכל אגח להמרה. בגלל זה מדינות התרגלו שזה התחייבות. עכשיו, אתה לא מחזיר את המרכיב שקיבלת על האופציה, נמסה אותך. זה לא שהמדינות האלה המציאו איזה משהו. כל השנים החשבונאות לא הייתה מפרידה אגח להמרה. במאזן אגח להמרה היה מוצג כהתחייבות, לא היה מופרד. רק לגבי האגח להמרה. לא, מכשירים עוניים אחר הוא לא ממסה. מה, הוא ממסה אותך על פרמיה? אין מדינות שממסות פרמיה. שים לב מה אומר לך לאגח להמרה, אני רואה בכל התחייבות. בסדר? עכשיו אני עוד פעם אומר, זה לא הרבה זמן 2004, סך הכל 7 שנים. אם אתה תפתוח דוחות משנות ה-90 או משנות ה-2000 עד 2003, עד 31 דצמבר 2003, האגח להמרה הופיע כהתחייבות, הוא לא הופרט. ולכן יש מדינות שאומרות, ככה אנחנו תמיד ראינו את האגח להמרה, כי התחייבות. זה שהחשבונאות החליטה להפריד את זה, זה בעיה שלה. פעם לא היה לוח משפטי ולוח חשבונאי, היה לוח אחד, היה יוצא מ-500 אלף. כן? זה שהחשבונאות באה והפרידה, זה לא אומר שמס הכנסה במדינות האלו ילך וישנה את פקודת מס הכנסה. לעומת זאת בישראל כן שינו. אמרו, יש אגח ויש אופציה, אני לא ממסה את האופציה. יש מדינות שלא מסכימות. למה אומרים לך בניסוח לצורכי מס כל התמורה היא התחייבות? כי לא מפרידים את האגח להמרה. עכשיו, באופציות אתה לא יכול להגיד לי דבר כזה. אופציה היא לא התחייבות, אתה לא יכול לבוא למסות אותה. אתה איתי? ולכן זה רק על אגח להמרה. גם ביד 12 כתוב רק לגבי אגח להמרה. הם כותבים שם לגבי הנפקת ניירות ערך שיש שם רכיב התחייבותי ורכיב עוני. באופציות אין רכיב התחייבותי. מס הכנסה לא יכול להגיד לי על אופציות אני אמסה אותה. זה עוד לא ראיתי. 4. ב-31 לדצמבר 2014 מומשו 10,000 אופציות, כבר טיפלנו בזה, מימשנו את האופציות. 5. ב-30.6.2015 הומרו 60,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח להמרה. 6. שיעור המס בשנת 2014 25%, ב-2015 שיעור המס שונה במפתיע ל-24%. זה אומר שנצטרך לשנות את העתודה למה שפתחנו, כי היא כבר לא נכונה. 7. הרווח הנקי של חברה א' לשנים 2014-2015 הוא 300,000 ש"ח בהתאמה. הנח הניחי כי הרווחים מתפלגים באופן שווה על פני השנה. 8 ו-9 אני אסביר תוך די הפתרון, לא צריך להקריא. 10. להלן נתונים על שערי הריבית. שימו לב לריבית הפריים. ריבית הפריים ב-1.1.2014 היא 5%. אם אני מוסיף עליה אחוז, היא 6%, ובאמת ב-1.1.2014 עבדנו לפי ריבית נקובה של 6%, ואילו ב-1.1.2015, שתכף אנחנו מגיעים לזה, הריבית כבר תהיה 7%, 6% פלוס 1% זה 7%. עכשיו אנחנו הגענו בשיעור קודם לכל היתרות ב-31 לדצמבר 2014, מיד אני רושם אותם על הלוח, וסימנתי 4. למה סימנתי 4? אני בסוף השנה צריך לבנות לוחות סילוקין חדשים. הלוח סילוקין שיש לי בספרים לא טוב. למה הוא לא טוב? הוא לפי ריבית נקובה של 6%, והיום הריבית הנקובה היא 7%. זה לא טוב. איך עושים לוח סילוקין חדש? מה שאני עושה, אני הולך ללוח המשפטי, תלכו איתי ללוח המשפטי. כמה יתרה שם של הקרן? 411,302. עכשיו המשקיע בא בסוף השנה, אומר לי, שמעתי, הריבית השתנתה, אמרת פריים פלוס 1, שנה שעברה זה היה 6, עכשיו 7, קח את הלוח סילוקין הישן, תהיה לי לוח סילוקין חדש, כמו שאתם במשכנתא, אני הולך לבן, אני רוצה לוח סילוקין חדש, הלוח סילוקין שנתת לי שנה קודמת, נגמר, הוא כבר לא רלוונטי. אני אומר לו, אוקיי, בוא נעשה לך לוח סילוקין חדש. איך עושים אותו? לוקחים את 411,302, שתם אמרתם. איך? מחלקים אותו במקדם ערך נוכחי סדרתי ל-4 תקופות. למה 4? אחת עברה, 7%. כלומר, המשקיע יבוא אליך, אגיד לך, תביא לי לוח סילוקין אחר. תביא לי תשלום תקופתי אחר, הכל. אני עושה לו לוח סילוקין משפטי חדש, יוצא מ-411,302, מחלק את זה 4 תקופות, 7%, מוצא תשלום חדש. בונה לוח סילוקין, אני אבנה לכם רק לשנה אחת כמובן, לפי התשלום התקופתי החדש. זה המשפטי. עכשיו המשקיע הולך עם הלוח סילוקין החדש, יופי, אני נשאר עם היתרה שלי בספרים. היתרה שלי בספרים היא לא לפי הלוח המשפטי, היתרה שלי בספרים היא לפי הלוח החשבונאי. תלכו ללוח החשבונאי, כמה היתרה שם? 381,299. עכשיו אני צריך להמשיך איתה. מה אני אמור לעשות? אני לא יכול להמשיך עם הריבית האפקטיבית שמצאנו בשיעור קודם. למה? הריבית האפקטיבית שמצאנו בשיעור קודם, לקחנו 5 תשלומים תקופתיים, הבנו אותם לפי X, והשווינו את זה ליתרה החשבונאית, 457 משהו. עכשיו זה כבר לא נכון. למה זה לא נכון? כי התשלום התקופתי הוא לא כמו תקופה קודמת, הוא השתנה. אז מה אני עכשיו צריך למצוא? אני צריך למצוא ריבית אפקטיבית חדשה. לקחת 4 תשלומים תקופתיים חדשים שייצאו לי בחישוב שהוא אמר, להבן אותם, 1 ועוד x ברביעית, 1 ועוד x בשלישית, 1 ועוד x בשנייה, 1 ועוד x, ולהשוות את זה ל-381,299. אני רוצה לדעת מה הריבית האפקטיבית החדשה. כי אם התשלום התקופתי משתנה, אז הריבית האפקטיבית משתנה. אני לא יכול להמשיך עם הלוח סילוקין החשבונאי של תקופה קודמת, כי התשלום התקופתי פשוט לא נכון. אני צריך ליצור תשלום תקופתי חדש, ולראות כמה היוון שלו ל-4 תקופות שווה מבחינת ריבית אפקטיבית, כדי שזה יתאים ליתרה החשבונאית, ולבנות גם לוח סילוקין חשבונאי חדש. היתרה שלו, יתרת קרן, תתחיל מ-381,299, חשבון קרן על חשבון ריבית יהיה לפי הריבית האפקטיבית החדשה. כלומר, אני למעשה עושה את אותו תהליך שעשיתי לכם ביום ההנפקה. הרי מה עשינו ביום ההנפקה? הלכנו, אמרנו שיש 500,000 ש"ח ערך נקוב, חילקנו את זה במקדם ערך נוכחי סדרתי 5 תקופות, ריבית של 6%, מצאנו תשלום תקופתי, הבנו אותו לפי ריבית הסיכון שהייתה באותו יום. אותו רעיון אני עושה עכשיו. אין ה-500,000 שח ערך לקוב יותר, יש 411,302. אני עושה להם מקדם ערך נוכחי סדרתי, אין 5 תקופות, יש 4 תקופות. אין ריבית של 6%, יש ריבית של 7%. מוצא תשלום תקופתי חדש, ומאבן אותו כדי למצוא את הריבית האפקטיבית, כמו שעשינו ביום ההנפקה עם נתונים אחרים. במקום 5 תקופות, 4 תקופות. ריבית 6%, ריבית 7%. 500,000 שח ערך נקוב, 411,302 ערך נקוב. ואני משווה את זה, כמו שהשווינו ביום הראשון ליתרה החשבונאית כדי למצוא ריבית אפקטיבית, היתרה החשבונאית הייתה 457,077 ביום הראשון או משהו כזה, אני אגיד לכם בדיוק.
כן.
אז עכשיו זה 381,299. זה לא שאני ממציא עכשיו איזו שיטה חדשה. אני הולך, עושה את מה שעשיתי ביום הראשון עם נתונים אחרים. ובונה לוחות סילוקין חדשים. זה מה שאני צריך לעשות. מעכשיו אני ממשיך עם הלוחות סילוקין החדשים. זה הרעיון, זה הצירה והסרטוט של הלוחות סילוקין החדשים. בסדר? זה לא משהו אחר. אם מישהו ייקח את זה אחד לאחד ליום הראשון, אותו דבר. משווה לכם, משווה לכם בדיוק אותו דבר. זה הרעיון של לבנות לוח סילוקין חדש. כן, משה, יש לך שאלות? נכון. נכון.
עכשיו
לוקח 400 ולכן עשר ריבית
תהיה
כבר עושה
את
התשלום
התקופתי לריביות
ואני לוקח
את
381 ואני רוצה לתשובה את ההחזרים
לפי
התשלום התקופתי החדש. איך זה יצא? תחשוב שעכשיו הנפקנו אגח מההתחלה. שאלה חדשה. אני מכתיב לך עכשיו שאלה. חברה הנפיקה אגח לארבע שנים. הריבית הנקובה 7%. הערך הנקוב 411,302. בסדר? ובספרים הפרדנו את זה לאופציה ולאגח. האגח הוא 381,299. מה, אתה יכול לפתור דבר כזה? שאלה חדשה, מההתחלה. תן לך את כל הנתונים. מה היה לך ביום הראשון? היה לך אותו דבר? היה לך 500,000 שח ערך נקוב, 5 תקופות, 6%, ויתרה בספרים 457,077. מה, לא הצלחת לעשות לוחות סילוקין? לא עשית? מה עכשיו השתנה? אמרתי, במקום 500,000, 411,302. במקום 6%, 7%. במקום 5 תקופות, 4 תקופות. במקום 457,077, 381,299. מה, אני יכול לעשות אותו דבר? תבוא שנה הבאה, אני אגיד לך אותו דבר. יהיה ריבית חדשה, יהיה 3 תקופות, יהיה יתרה בספרים, ויהיה יתרה משפטית, שהיא הערך הנקוב למעשה. ונגמר הסיפור, תעשה כל שנה. אתה יכול להתאמן בבית כל שנה, תעשה מהתחלה. פשוט אנחנו עושים את זה פעם אחת, אבל זה אותו דבר, מה אתה? זה לא שאני לא יכול לבנות, אחרת מה, איך אפשר לפתור את השאלה אם אפשר לבנות? אם היה נתון חסר, אז אי אפשר היה להמשיך. כן, עוד שאלות? טוב, קודם כל אני ממלא פה את היתרות האלה יש לכם במחברת.
הריבית משתנה, הדברים הקודמים משתנה כי הריבית משתנה, מסכנים
לנו. אז אני לא אוכל משפטי.
אתה לא עושה, בשביל המשפטי אני לא חייבת לעשות, בשביל החישוב.
לא, חייבת.
נכון, כדי לתת למשקיע, אבל...
לא, את חייבת לעשות את שנייה.
כן. כאילו שאני טוב חולה על זה. מהלוח המשפטי, לא? החשבונאים.
כן, ואני צריכה לראות.
וזה מהלוח המשפטי. מה עושים זה? כפול 7%, נגיד לזה. מה עושים זה פחות זה שווה?
כן.
לא שינה פה, אבל כאילו.
לא, זה אותו דבר.
לא, כאילו, היתרות הן אותו דבר. איפה זה?
זה החישוב, זה התנאי של איזה. עכשיו רק הוא חושב.
לא, אדם שמשהו משתנה. לא רואה, לא השתנה פה. בעיקרון נהיו אחרי זה. אמר שזה בשביל היתרות.
כן, אבל איפה זה בעיית?
זה לא פה, כי האגר הוא חייבות, זה לא משום פה. זה אמור להשפיע על זה, איך שם.
נראה לי במימוש, מה יש? מימוש, טוב?
יש שתי מימוש, אחד זה 36 ודצמבר.
אז פה יש 10,000 אופציות.
כן, אבל כרגע זה לא נותן לי בעיקר.
טוב, זה מה שאמרנו בעל פה קודם. למצוא תשלום תקופתי חדש, לחשב את הריבית האפקטיבית החדשה, לבנות לוח סילוקין משפטי שמתחיל מהיתרה של שנה קודמת, ולוח סילוקין חשבונאי. לוח סילוקין חשבונאי יעבוד לפי הריבית האפקטיבית, המשפטי לפי הריבית הנקובה. זה הרעיון. שנה הבאה, אם היינו נדרשים, אותו רעיון. תבוא בסוף שנה הבאה, יהיה לך 318,615. יתרה. חלק בריבית פריים פלוס אחד שתהיה, תמצא תשלום תקופתי חדש. תמצא את הריבית האפקטיבית שתביא אותך לסכום הזה, ואותו דבר, לא עושה לוקח חשבונאי משפטי, ממשיכים הלאה. זה הרעיון של ריבית משתנה, לוח שפיצה. האם יש שאלו? כן. מעכשיו לפי זה. זה, סליחה, זה חלקי זה. לא לפי ה-500. זה חלקי זה. אין, עזוב את ה-500, תזרוק אותו, לא צריך. למה אמרתי לך שצריך היה לעשות בהתחלה רק לשנה אחת? כל שנה תעשה לוח סילוקין לשנה. אני הראיתי לכם לחמש שנים כדי להראות לכם שזה אותו דבר. אבל תכלס, אם אתה פותר במבחן, אל תבנה לחמש שנים. תבנה לשנה. שנה הבאה, תבנה עוד פעם. ואז גם לא תוכל להתבלבל. כי לא יהיה לך לוח של 500 לשנה הבאה, אז לא תוכל גם להתבלבל. כן, שאלות? אז אנחנו ממשיכים לפי הלוחות האלו. מה יש לנו לעשות ב-2015? קודם כל תקראו את נתון 6. נתון 6.
שיעור המס.
שיעור המס השתנה. עכשיו תראו, מה יש לי במאזן? יש לי את זה, ויש לי עתודה למס, שזה עבדנו לפי 25%. אני רוצה לעבור ל-24. מה אני עושה? לוקח את זה. קודם כל מעביר אותו להיות ברוטו. איך מעבירים סכום נטו להיות ברוטו? מחלקים אותו ב-1 פחות 25 ואז כופל ב-24. זאת תהיה העתודה החדשה שלי. זאת תהיה העתודה החדשה. העתודה רשומה, אני אלך ל-2014, ראה כמה רשום, וזה ההפרש. כן, ההפרש הזה, הפקודת יומן, העתודה תקטן, כי זה מ-25 ל-24. חובה העתודה, זכות תגבולים החשבון אופציה תמרה. התגבולים החשבון אופציית המראה יגדלו והעתודה למס תקטן. במקום שהיחס יהיה 25-75, שהוא יהיה 24-76. במקום 25-75, 24-76. זה מה שאני רוצה לעשות. קודה קטנה, חובה, עתודה, זכות אופציית המראה, להכניס את השינוי בתוך ההון העצמי. זה שינוי בשיעור המס, מיד אני עושה. אחר כך נצטרך את נתון 5. מה אומרים לי בנתון 5? שהמירו 60,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח להמרה. צריך לעשות פקודת יומן. צריך להגיע ל-30/6, למצוא כמה אג"ח בספרים, לפצל אותו לאג"ח נטו ריבית לשלם, ולעשות פקודת יומן, חובה אג"ח, חובה ריבית לשלם, חובה אופציית המרה, זכות הון מניות, זכות
פרמיה.
אין כסף, אין תוספת מימוש פה. אמרנו על אג"ח מקסימום 4 דברים. אג"ח, ריבית לשלם, כסף ואופציית המרה. כסף פה לא יהיה. עכשיו איך אני אגיע לאמצע השנה ואמצא כמה אג"ח בספרים? קח את התזרים הזה, כן? תאבן אותו לפי 10.44, במקום 4, זה 3.5, 2.5, 1.5, חצי. או אפשר לקחת את כל זה ופשוט
לכפוף
אותו חצי שנה קדימה, להכפיל אותו ב-1.044 בחזקת חצי. גם אפשר, זה לא משנה. נגיע לאמצע השנה, נמצא את האג"ח, לא צריך לוח סילוקין, כי זה תשלומים קבועים פה. תמיד הייתי מסתת לכם לוח סילוקין עם ריבית וקרן. פה זה 4 תשלומים שווים של קרן וריבית. נהווה, נמצא, נעשה פקודת יומן. עכשיו, תעלה השאלה בראשון לשביעי או בשלושים לשישי, מצאתי את האג"ח, מצאתי את הריבית לשלם. כמה לקחת מהאג"ח ומהריבית לשלם לשים בפקודת יומן? חובה אג"ח, חובה ריבית לשלם זה יפה מאוד, אבל כמה? אומרים לנו פה שהמירו 60,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח להמרה. השאלה, איך אני אדע כמה מנהג להכניס לפקודה, כמה מהריבית לשלם להכניס לפקודה, כמה מאופציית ההמרה להכניס לפקודה? איך אני יודע? תראו, רגע דקה, רק אני אמקד אתכם. אם זה היה אג"ח רגיל, שנפרע בתשלום אחד, אז הייתי אומר לכם, נגיד, מירו 100,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח, וכל האג"ח הוא 500, אז הייתם לוקחים 20%. אם הייתי אומר לכם, מירו 300 מתוך 600, 50%, זה כל השאלות ככה עשינו. פה יש בעיה, למה יש בעיה? זה לא אג"ח שהוא נפרע בתשלום אחד, וזה גם לא אג"ח שנפרע 100, 100, 100, 100, 100, כי החשבון קרן הולך ומשתנה מתקופה לתקופה. אז כמה לקחת מהאג"ח בספרים ולהפוך אותו להיות הון מניות ופרמיה? נמצא את האג"ח, איך אני נמצא את האחוז? נכון, אבל לא, מה? כן. 60,000 מתוך כמה? החשבונאית אתה הולך לפי החשבונאית?
לא, אני רוצה להעביר את ה...
60,000 ערך נקוב אמירו, לא 60,000 בספרים, 60,000 ערך נקוב. איך תדע כמה לקחת מהאג"ח ומהריבית לשלם ולהעביר להון מניות ופרמיה? כמה תיקח? 60,000 תיקח? כמה תיקח? יפה מאוד, 60 חלקי 411. לפני שאני מוכח, מה זה 411? הקרן המשפטית. המירו 60, 60 חלקי זה. 60 חלקי זה כפול האג"ח והריבית לשלם באמצע השנה. בשביל זה בנינו את הלוח המשפטי, אחרת מה אני צריך אותו? הלוח המשפטי אני לא עושה לפיו הוצאות מימון, ולא מציג את האג"ח לפיו. בשביל מה אני בונה אותו? אני בונה אותו שאם יגידו לי, יש אמרה, המירו 80,000 ש"ח ערך נקוב. שאני אדע איך לכמה להזיז מהאג"ח, הרי האג"ח בספרים הופיע לפי זה. לא לפי זה. הלוח המשפטי נועד אך ורק כדי לדעת כמה לקחת מאופציית ההמרה להעביר להון מניות. ולפרמיה כמובן. כמה לקחת מהאג"ח להעביר להון מניות ולפרמיה. כמה לקחת מהריבית לשלם להעביר להון מניות והפרמיה. אחרת אני לא צריך אותו. עכשיו למה זה לא נכון לבוא ולהגיד, רגע, 60,000... מתוך 500,000, היה 500,000 אג"ח ביום הראשון, וזהו, זה האחוז. זה לא נכון, לא בגלל הריבית האפקטיבית, כי בלוח שפיצר על חשבון קרן, לא הולך ועובד 100, 100, 100, 100 ו-100 או 500 בסוף. על חשבון קרן הולך ועולה. מה זה לוח שפיצר? בהתחלה על חשבון ריבית יותר גבוה, ואז על חשבון קרן מתחיל לעלות. כשאתה אומר לי 60,000, אתה לא יכול לעשות 60,000 חלקי 500. בסדר? אתה צריך לעשות 60,000, חלקי היתרה שנשארה בסוף השנה הראשונה. בסדר? זה האחוז ממנו אני יוצא לפקודת יומה. נעשה גם את ההמרה, ואז בסוף השנה יש 31 לדצמבר 2015, יש פדיון. מה זאת אומרת פדיון? פדיון זה המשקיע הבא, אומר לך תביא לי כסף. אז אני צריך לתת לו כסף, אני צריך לתת לו 121,428 ולסגור אג"ח וריבית לשלם על זה. מה שעשינו ב-31 דצמבר 2014 אותו דבר. ועוד פעם, אם תשאלו אותי כמה להעביר מאופציית ההמרה לפרמיה, כי יש פדיון, זה רק לפי הלוח הזה. לפי היחס הזה. שימו לב, על חשבון קרן אני רק אומר לכם, 92,637. זה החשבון קרן, 411,302 זה היתרת קרן לתחילת שנה. זה יהיה היחס. בשביל זה בניתי את זה. נכון. לא חצי, לא חצי, חלק מהריבית. למה חצי?
60.
חלקי 411,302. תכף תראה, עזוב, לא משנה. זה נראה. לא, לא 60 חלקי... כי ה-60 שהוא אמיר...
60 חלקי...
דקה, רק תקשיב דקה. 60 שהוא אמיר, זה לא מתוך ה-92. ה-60 שהוא אמיר הוא מתוך 411,302. אתה רוצה להגיד שה-60,000 שהוא אמיר, הוא אמיר חלק מה... 31 לדצמבר 2015, מ-16, 17, 18. כשאתה ממיר 60,000, אתה לא בא אומר, אני המרתי מהעכשיו, מהפדיון עכשיו. אתה המרת, יש עוד 4 תשלומים, אל תשכח. הוא המיר 60,000, שזה עוד חצי שנה נפרע, שנה וחצי, שנתיים וחצי, 3.5. אתה איתי? לא מהתחנה הראשונה, מכל התחנות באופן משוקלל. כשאתה בא ואומר, המרתי 60,000 ש"ח ערך נקוב, אתה לא יכול לבוא לחברה להגיד לה, אני רוצה להמיר מהתשלום שיהיה עוד חצי שנה, אין דבר כזה. אתה המרת 60,000 ש"ח ערך נקוב, ואגב, אתה המרת 3.5 שנים שנשארו. ולכן לבוא ולהגיד 60 מתוך 90 זה לא נכון. הוא לא פדה מתוך התשלום הראשון. אתה איתי?
זה מחשב החברה?
כלומר, גם עליי, כי אם היום אומרים 60 מתוך 90 יותר קל, זה 60 מתוך כל ה-411-302. 411-302 נסגר במשך עוד 4 תקופות יש לו, בסדר? אתה לא יכול לבוא להגיד, אני אמרתי, אין פה פיפו או ליפו, זה ממוצע משוקלט. אמרת 60,000, אמרת 60,000 לעוד 4, ולכן זה לא כל כך נכון מה שאתה אומר. האחוז יהיה 60,000 חלקי 411-302, זה מה שהוא אמיר. מה שהוא לא אמיר, אחד פחות. טוב, עכשיו אנחנו נתחיל לאט לאט לעשות את זה. קודם כל שינוי בשיעור המס.
אבל יאיר, אם הוא ימיר את השישים, היתרת קרן היא צריכה להשתנות.
כן, אבל באופן יחסי לכל היתרת קרן שנשארה, לא לזה שאתה רואה על הלוח. שנה הבאה יש עוד יתרת קרן ועוד יתרת קרן ועוד יתרת קרן. מכל אחד הוא לוגיסטי.
מה, באופן יחסי?
באופן יחסי, בדיוק. תכף תראה את זה, אל תדאג, אני מראה.
אוהב לך? וואה, תראה שיהיה לי תקופה שלא ישנתי.
היא
יצאה לי. היא יצאה לי לרב כל השניים. כמעט. סתפלתי. סבלתי כמה לילות שלא ישנתי. שתי הרבה כדורים.
זה, קודם כל תחזיר את זה להיות בלי מס, אמרתם לחלק באחד פחות שיעור המס, להכפיל ב-24 זה העתודה החדשה. העתודה שרשומה לך היא 7799, יש לך שינוי. Thank you. מי גדל? כי אם מס הכנסה מוריד את המיסוי, אני מרוויח, משלם פחות מס, העון העצמי גדל. אם שיעור המס היה גדל, העון העצמי שלי היה קטן, הייתי אוכל, משלם יותר מס. משלם פחות מס, העון עצמי יותר גדול. זה מיסים נדחים שנפתחים כנגד ההון העצמי, לא כנגד דוח רווח והפסד. אתה אומר מיסים נדחים אחרים. אז הם נותנים לי את הרווח בשאלה, הרווח הוא כבר כאילו אחרי שהם שינו, מה? אתה יודע כמה איזה מיסים נדחים יש להם? כשאומרים לך הרווח, זה הרווח הנכון, מה? הם היו צריכים שהם חישבו את הרווח להשתקן את כל המיסים הנדחים. מה זה הבעיה שלי? זה לא שאלה במיסים על הכנסה. מאיפה אתה יודע איזה הפרשים יש להם? חומס, פיצויים, שכר דירה מראש. לא, מה פתאום, שם זה נסגר כנגד הכנסות מס והוצאות מס בדוח רווח והפסד, וזה עובר דרך הרווח לעודפים. לא בתוך העודפים, מה פתאום? לא.
כשחשבת את העודפים...
לא, זה טעות חמורה מה שאומר, טעות חמורה.
בדצמבר, לא ידעת על זה, נכון?
נכון, אז השנה אני אתקן, אבל דרך דוח רווח והפסד, לא דרך העודפים. מה קרה לך, מה אתה הגעת? מתי עוצרים ומתקנים עודפים? נראה לי... עשית מתקדמת א', קורס שלם, נגעת פעם בעודפים? היית הולך, עושה טבלה, מיסים נדחים, יתרת סגירה פחות יתרת פתיחה, שם בדוח רווח והפסד, שם את הרווח, הרווח מגיע לעודפים, הרווח שהם נתנו לו והרווח הנכון. עכשיו עוד פעם אני חוזר על השאלה. אני רוצה לקחת חלק מהאגף וחלק מהריבית לשלם ולהעביר אותם להיות הון מניות בפרמיה. חובה אגף, חובה ריבית לשלם, חובת הגבולים החשבון אופציית המרה, זכות הון מניות, זכות פרמיה. אומרים לי שהמירו 60,000 שח ערך נקוב. איך אני יודע כמה לקחת מהאגף נטו ומהריבית לשלם ולרשום בפקודת יומה? תמיד הולכים ללוח המשפטי. ואם המירו 60,000, אז זה 60,000 חלקי 411,302. זה נקרא אחוז ההמרה. ואז תעשה פקודה, חובה אגף נטו, קח את האחוז, תפיל אותו בזה. חובה ריבית לשלם, קח את האחוז, תפיל אותו בזה. חובת הגבולים החשבון אופציית המרה, בזה. זכות הון מניות, זכות פרמיה. בסדר? זה למעשה הרעיון. בשביל זה בניתי את הלוח המשפטי. אחרי מה אני צריך אותו? אם אני לא משתמש בו בשביל החשבונאות, מה אני צריך אותו? רק לדעת כמה אחוז ההמרה. יש להעביר את האג"ח ואת הריבית לשלם ואת אופציית ההמרה להון מניות ולפרמיה. אתם איתי? יפה. עכשיו אנחנו רושמים ככה. אחוז ההמרה. אחוז ההמרה. לפי הלוח המשפטי. שישים אלף ארבע מאות ואחד עשרה שלוש מאות ושתיים ארבע עשרה חמישים ושמונה פקודת יומן, פקודות יומן אחד אג"ח נטו כן, לא ביקשו ממני. ביקשו דוח על השינויים בעון העצמי. מישהו ביקש ממני לשרת את האגף. אם היו מבקשים, הייתי, אני בשאלות כותב. אני כותב, או דוח על השינויים ותנועה בכל ההתחייבויות, או שאני כותב, אין להם שם זאת התנועה בהתחייבויות.
אתה
בהתחייבויות,
עכשיו אני מקדמת את זה בזמן.
נכון, מה, אני לא ביקשו ממני תנועה באגף ובריבית לשלם. אם היו מבקשים, הייתי עושה. עושה כרטיסים ועושה אג"ח נטו ריבית לשלם, מה הבעיה? כן. נכון. נכון. ערך נקוב, ערך נקוב, לא 60,000 אג"ח בספרים, 60,000 ערך נקוב. ערך נקוב, ערך נקוב זה לא מה שמופיע בספרים. הספרים לא מופיע ערך נקוב. זה ערך נקוב, זה משפטי, זה ערך נקוב. המשפטי מכמה ערך נקוב התחיל? הלוח המשפטי מכמה התחיל? 500, זה ערך נקוב. הלוח החשבונאי הוא בלי ערך נקוב. הוא התחיל מ-457,077, זה ערך נקוב זה? אני שואל אותך, זה ערך נקוב? הפרדנו ממנו את האופציות, איזה ערך נקוב זה? החשבונאות לא מראה בספרים את הערך הנקוב. הלוח המשפטי מראה ערך נקוב, והספרים בכלל מפרק את זה לשני מרכיבים, מוצא ריבית אפקטיבית. לפי המשפטי. נכון. אז למה ביתר השאלות לא עשינו ככה? כן, לא משתנה. אז אם אני אומר לך שהאמירו 50,000 שח ערך נקוב, אז היית הולך לשאלה, רואה 500,000 שח ערך נקוב, אומר 50 חלקי 500, 10%. או אתה לא יכול להגיד לי 50 חלקי 500, כבר אין 500. או שאני מעודד אותם לשנות. זוכר? פתרנו שאלה כזאת. כשאני באתי למשקיעים ושיניתי להם יחס ההמרה, זה לעודד אותם להאמין. כן, בשאלה הראשונה שפתרנו. עכשיו תגידו לי, על זה מה צריך לעשות עוד על ה-3457? לסגור עתודה. איך סוגרים עתודה? לוקחים את זה, זה אחרי המס. מחלקים אותו באחד פחות שיעור המס וכופלים אותו בשיעור המס, זה העתודה שנסגרת. העתודה נסגרת מול דוח רווח והפסד. אתה ראית את מה שאמרת קודם, שזה לא נכון? צריך לסגור את העתודה, שזה לא קשור לפה, את האמת זה גם לא נדרש. לא ביקשו ממני לסגור את העתודה, ביקשו דוח על השינויים בהון העצמי, אבל בסדר, אם אנחנו כבר עושים, אז אני עושה את זה. זה לא נדרש בכלל. הם גם בפתרון, הם לא עשו את זה.
אמרת שאלת מועצה?
כן, אמרתי לך. כן, לא, זה לא שאלה במיסים על הכנסה, אז הם לא סגרו את העתודה. כן. הוצאות מימון, לא ביקשו, תראה מה נדרש. לא, לא, ביקשו דוח על השינויים בהון העצמי. לא ביקשו ממני לעשות תנועה באג"ח. דוח על השינויים בהון העצמי. חוץ מזה, למה הוצאות מימון? אני אעשה תכף, בסוף השנה אני אעשה, תכף תכף. אין בעיה, אין בעיה, נעשה, נעשה. תכף, עוד שנייה. נעשה, נעשה, אל תדאג. טוב, עכשיו תראו. התנועה הבאה, פדיון של אג"ח. מה קשור פדיון של אג"ח לדוח על השינויים בהון העצמי? למה קשור פדיון? מה קשור פדיון לאג"ח לפה? צריך להעביר את האופציה לפרמיה. חלק, כן? תלכו ללוח החשבונאי, לוח חשבונאי. תסתכלו ככה, יש שם תשלום תקופתי 121,428 על חשבון ריבית 39,808 על חשבון קרן 81,620, נכון? אתם רואים לוח חשבונאי. מה אני רוצה לעשות? קודם כל יבוא המשקיע בסוף שנה, רוצה כסף. למה? אומר פדיון, תביא לי כסף. מה אני אמור לעשות כעיקרון? לחייב את האג"ח, כן? לרשום הוצאות ריבית ולשלם לו. על חשבון ריבית זה הוצאות ריבית, על חשבון קרן זה חובה אג"ח, תשלום תקופתי, זכות מזומן. אני אעשה את זה, למרות שעקרונית בשאלה לא ביקשו. לא ביקשו תנועה בהתחייבויות, ביקשו דוח על השינויים. אבל צריך לעשות את זה, לא לפי המספרים בלוח סילוקין, לא מגיע לו 121,428. אז כמה מגיע לו?
85.
יפה, 1 פחות 14.58 כפול התשלום התקופתי. כן? למה? כי מה? הוא כבר פרח חלק, הוא אמיר, מה אני אשלם לו את הכל עוד פעם? אם הוא אמיר 14.58%, מי עכשיו ועד הסוף, כל פעם שהוא יבוא יגיד לי תן לי כסף, אני אגיד לו אין בעיה, 1 פחות 14.58. ויגיד לי מאיפה הבאת את ה-14.58? אבל תסתכל בלוח שלך, יש לך לוח משפטי, נתתי לך, אמרת? הלך הכסף, מה, אתה רוצה שאני אשלם לך גם כסף וגם תקבל מניות? ולכן, אם אני רוצה פקודה להוצאות, ריבית ולהחזיר את הקרן, אני צריך לעשות חובה אג"ח, חובה הוצאות ריבית, זכות מזומן, אבל לא על הסכומים האלו, אלא על 1 פחות 14.58. זה דבר אחד, את האמת לא ביקשו את זה בשאלה, ביקשו דוח על השינויים בהון העצמי, אני לא חייב לעשות את זה, אבל אני מראה את זה. וללא קשר לזה, כמו שהיא אמרה, צריך לקחת חלק מהאופציית המרה להעביר לפרמיה. איך אני עושה את זה? תלכו ללוח המשפטי, כמה יתרת הקרן בתחילת השנה? 411,302. כמה השנה על חשבון קרן? 92,637. מה שאני עושה זה דבר כזה, שימו לב, 92,637 חלקי 411,302 כפול 1 פחות 14.58 כפול זה. זה המספר שיעבור לפה. למה? זה לתחילת שנה. זה משקף 411,302 מערך נקוב. נכון? אם לא היה את האמרה, הייתם עושים כמו שנה קודמת. שנה קודמת עשינו אותו דבר. הייתם עושים 92,637 חלקי 411,302, מכפילים את זה, מעבירים לפרמיה. עכשיו, זה לא שלא למדנו את זה. שיעור קודם עשינו את זה, ב-31 דצמבר 2014 עשינו את זה אותו דבר. כי אז לא היה אמרה. אז אמרתי לכם כמה חשבון קרן, כמה יתרת קרן, ועשינו. עכשיו תעשה אותו דבר. שום דבר לא השתנה, רק אל תשכח שאין יותר את כל האופציית המרה. 14.58 ממנה הלך, הנה. הלך, לאן הלך? לפרמיה. כלומר, היתרה פה זה משקף כאילו לא הייתה המרה. אבל הייתה המרה. אתה לא יכול עכשיו לקחת את זה ולהכפיל את זה ביחס 92 חלקי 411 ולהעביר. תכפיל ב-1 פחות אחוז ההמרה ותעביר. וצריך לסגור מה? תודה למס. זאת, זה מה שנשאר לעשות. עשינו את ההוצאות ריבית, עשינו. תבדוק, תראה שייצא, צריך לצאת. יש לך מחשב מולי. כן, משה, מה אתה אומר על זה? הכל בסדר? יפה מאוד. כן, מה קורה? שואתי בה? בסדר? זה הפדיון ביום האחרון של השנה. תראו, אם מבקשים מכם דוח על השינויים בהון העצמי, אף אחד לא ביקש מכם הוצאות מימון. אני עושה כדי להראות לכם, אבל אם מבקשים דוח על השינויים, מה אני צריך את זה? אני בכל השאלות אמרתי לכם, תן לי את התנועה בכל החשבונות, תן לי דוח על השינויים בהון העצמי, לרבות רישום של כל פקודות היומן בחברה, בגלל זה עשינו. בסדר? אם לא מבקשים, מה, אני הולך להתנדב לעשות את זה? הם לא רוצים, לא צריך, מה? אז ככה, שבע, אני מתחיל לחשב פה.
Thank you.
חלק מהתגמולים לפרמיה כי היה פדיון. למה מעבירים לפרמיה? למה מעבירים לפרמיה? אם יש פדיון, למה מעבירים לפרמיה? ההון עצמי לא השתנה. למה מעבירים מהאופציה תמרה לפרמיה? כן, למה? פדה פדה, אבל למה להעביר מהאופציה לפרמיה? אני שאלתי אותו. ואתה צריך להגיד משנה כבר, למה מעבירים אופציה לפרמיה ביום הפדיון? מה קרה מבחינת החברה? מה קרה? למה מעבירים לפרמיה? קודם כל תשוב, אחר כך נראה מה הפקודה. תשוב, אני בינתיים אסדר את הפרמיה. גם מעבירים תגבולים לפרמיה.
Thank you.
טוב, שתם למדתם אופציות לעובדים, בסמסטר קודם אתם דיברתם על עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים מוניים. מה זאת אומרת? אני אומר לעובד, תעבוד אצלי 3 שנים, תקבל 20,000 אופציות. תעבוד אצלי 3 שנים, תקבל 100,000 מניות. כלומר, בסוף הסילוק הוא על ידי זה שאני ינפיק לו מכשירים מוניים שלי. או אופציות או מניות. אבל יש עוד 2 חלקים לתקן. החלק השני בא ואומר, אני אומר לעובד, תעבוד אצלי 3 שנים, קבל 500,000 שקל. עכשיו מי שיבוא ויגיד לי, מה זה קשור לתשלום מבוסס מניות, אתה רוצה לשלם לו כסף, תשלם לו, תרשום, חובה, הוצאות, שכר, זכות מזומן. אז מה שאנחנו מתכוונים בחלק השני של התקן זה שאנחנו נשלם לו סכום כסף מסוים. אבל זה לא סכום קבוע שאני אומר לו 500,000 שקל, אלא, אני אומר לו, תראה, אתה תקבל כסף בעוד 3 שנים, אם תעבוד 3 שנים, סכום השווה ערך ל-50,000 מניות שלי כפול מחיר המניה בבורסה בעוד 3 שנים. תבוא בעוד 3 שנים, נפתח את העיתון, נראה כמה מניה שלי שווה, 15 שקלים, כפול 50,000 מניות, 750,000, כך 750,000. כלומר, למעשה הכסף שאני אשלם לו, הוא לא סכום קבוע או סכום שאני קובע אותו כפונקציה של פריטים במאזן שלי, כמו רווח גולמי או רווח והפסד. הסכום כסף שאני אשלם לו הוא פונקציה של מחיר המניה שלי. אני אומר לו, תשמע, אתה תקבל כסף, אתה לא תקבל מניות. אתה תקבל כסף, אתה לא תקבל אופציות. אבל איך נקבע כמה כסף? אנחנו ניקח מספר מניות דמיוני, 100,000, 200,000, ונכפיל את זה במחיר המניה בעוד 3 שנים, אני אתן לך כסף. בגלל זה זה נכנס לתקן, זה תשלום מבוסס מניות. למה זה תשלום מבוסס מניות? הכסף שאני משלם מבוסס על שווי השוק של המניה שלי, או של האופציה שלי, אפשר גם אופציה. בגלל זה זה בחלק השני של התקן. עכשיו, מה ההבדל בין מה שלמדתם למקרה הזה? פה לא צריך לרשום חובה הוצאות שכר זכות קרן הון. למה לא זכות קרן הון? כי אתה תשלם בסוף כסף, אתה לא תגדיל את ההון העצמי, אתה לא תנפיק מניות, ואתה לא תנפיק אופציות. ולכן למעשה זה דומה לספקים. גם לספקים אתה משלם כסף. אתה לא צריך לעשות קרן הון, אז מה עושים בכל זאת? צריך לעשות משהו. תקן בא ואומר, תעשה חובה הוצאות שכר, זכות, התחייבות בגין שכר עבודה, כמו זכאים. התחייבות בגין שכר עבודה. כל שנה תרשום התחייבות בגין שכר עבודה. כשתגיע ליום האחרון, תעשה חובה התחייבות, זכות מזומן, תן לו כסף. כלומר, למעשה זה בכלל לא משפיע על ההון העצמי. יהיה לך הוצאות שכר, כי אתה משלם לו כסף. אבל מול התחייבות ולא מול קרן הון. עכשיו, עוד חידוש מול החלק הראשון של התקן, שבחלק הראשון של התקן אתם נצמדתם לשווי של האופציה ביום ההענקה. פה זה צריך להיות לפי שווי הוגן, הרי בסוף אתה תשלם לו, לפי השווי הוגן של המניות שלך ביום האחרון. ולכן ההתחייבות צריכה להיות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. אם אתה הבטחת לו, שאתה תיתן לו סכום כסף ששווה ל-50,000 מניות שלך, כפול השווי ההוגן שלהם בעוד 3 שנים, אז בשנה הראשונה תפתח את העיתון, תראה כמה מחיר המניה שלך, תכתוב התחייבות 50,000 כפול מחיר המניה. בשנה השנייה תעדכן, כי מחיר המניה מה קורה לו? משתנה. בשנה השלישית תעדכן. ביום האחרון ההתחייבות תעמוד בדיוק על מה שאתה צריך לשלם לו. תעשה חובה התחייבות, זכות מזומן. כלומר, קודם כל אין פה עניין של קרן הון, זה לא יהפוך להון מניות ופרמיה, וזה לא יהפוך לתגמולים על חשבון אופציות. זה תמיד יהיה כסף. רק מה? זה בתוך התקן הזה, כי הכסף שאני מבטיח לו הוא כסף שהוא פונקציה של השווי ההוגן של המניות שלי או של האופציות שלי. זה לא שאני אומר לו, אתה תקבל 500,000 שקל. אתה תקבל סכום שהוא שווה למספר מניות כפול השווי ההוגן שלהם. לכן הם אומרים שזה תשלום מבוסס מניות וזה נכנס בתוך התקן הזה. זה השני עמודים הראשונים שאני מיד מראה לכם אותם. אז זה בגדול הרעיון של החלק השני. החלק השלישי של התקן זה כבר סיפור אחר. החלק השני של התקן זה התחייבות בגין שכר עבודה. עכשיו מיד אני אראה לכם את זה, מה החלק השלישי של התקן אומר. אז חלק ראשון, הסברנו, חלק שני עכשיו ראיתם, מה החלק השלישי? חלק השלישי של התקן, שתכף נתחיל ללמוד אותו אחרי ההפסקה, נראה, מדבר על 2 סוגיות, שהחלק הראשון לא דיבר עליהם והחלק השני לא דיבר עליהם, והסוגיות הם. הסוגיה הראשונה היא, נגיד אני בא לעובד, ואומר לו, תראה, תעבוד 3 שנים, עוד 3 שנים תבחר. או 100,000 אופציות, או כסף. כסף כפונקציה של מחיר המאה שלי, כמו שעכשיו הסברתי. או זה, או זה, תבחר. עכשיו, אני לא יודע מה הוא יבחר. למה אני לא יודע מה הוא יבחר? הוא יבוא עוד 3 שנים. הוא יראה, אולי הוא רוצה לחוץ על כסף, ייקח כסף. אולי הוא רוצה מניות, ניתן לו מניות, אולי הוא רוצה אופציות, ניתן לו אופציות, מה שהוא רוצה. לא אני מחליט. זה מאוד דומה לאגח להמרה. למה זה דומה לאגח להמרה? כי גם באגח להמרה ביום האחרון, מה המשקיע יכול לבחור? או מניות או כסף. ולכן לא לימדנו את זה עד עכשיו, כי זה אגח להמרה למעשה. אם אני בא לעובד ואומר לו, תעבוד 3 שנים ובעוד 3 שנים תקבל או 20,000 מניות, או סכום כסף ששווה לשווי הוגן של 15,000 מניות שלי, ואתה תבחר מה אתה רוצה, כסף תמיד אני אתן פחות ממניות, כי מניות אתה צריך ללכת ולמכור אותם. אז במקרה כזה זה אגח להמרה, דומה מאוד לאגח להמרה. הם פשוט בתקן לקחו את המודל של אגח להמרה ב-I5-2, המודל שלמדנו, ו... פשוט העתיק אותו אחד לאחד, רק בשינויים המחויבים. כי בכל זאת, זה לא אגח להמרה, זה תשלום מבוסס מניות. זה הסוגיה הראשונה בחלק השלישי. הסוגיה השנייה בחלק השלישי היא, שאני אומר לעובד, תעבוד 3 שנים נגיד, בתום 3 שנים, אני זה החברה, אני אבחר מה לתת לך. או כסף, או אופציות, או מניות. כלומר, האפשרות היא לא בידיים שלך, האפשרות היא בידיים שלי. אני בעוד 3 שנים, אם יבוא לי, אני אתן לך כסף, אם לא יבוא לי, אני אתן לך מניות או אופציות. במקרה כזה, זה לא אגח להמרה. למה זה לא אגח להמרה? כי זה האפשרות ביד שלי, לא ביד של המשקיע, לא ביד של העובד, היד שלי. ולכן צריך למצוא לזה פתרון, כי מאיפה אני יודע מה אני בעוד 3 שנים? אולי ניתן כסף, אולי ניתן מניות. שאלה אם לעשות קרן הון, להכין קרן הון או להכין התחייבות. אם אתה הולך לשלם כסף, אתה צריך להכין בכלל התחייבות, כמו שהסברנו בחלק השני של התקן. אם אתה הולך לתת אופציות, תעשה קרן הון. אם אתה הולך לתת מניות, תעשה קרן הון. ופה יש סוגיה, מה עושים? אז עוד פעם, החלק השני של התקן מדבר על מצב שאני הולך לשלם כסף, והכסף ייקבע על פי שווי שוק של המניות שלי. החלק השלישי של התקן מדבר על שני מצבים. מצב ראשון, שאני אומר לעובד, תבחר מה אתה רוצה בעוד 3 שנים, כסף או מכשירים הוניים, והסוגיה השנייה שאני אומר לעובד, אני בעוד 3 שנים או 4 שנים, לא משנה, יגיד לך אם אני רוצה לשלם לך כסף או להנפיק לך מכשירים עונים. זהו, זה החלק החסר. עוד פעם, לא לימדנו את זה, כי היה צריך ללמד מכשירים פיננסיים לפני. אני לא יכול לבוא להסביר לכם מה זה המכשיר הפיננסי שהוא כמו אגח להמרה, שאתה לא יודע מה זה אגח להמרה. אי אפשר להבין את זה. ולכן אני השארתי את זה לפה, כן. זה אם הוא בוחר. התקן החליט שזה משנה מאוד. זה משנה, ככה נחליט. שאם הוא מחליט זה באמת, כמו שאתה אומר, חלק הון עצמי וחלק התחייבות. אם אתה מחליט, אתה כבר ביום הראשון צריך להגיד לי מה אתה הולך לעשות. אתה לא צריך לחכות לעוד 3 שנים כדי לראות.
אם אני אצליח להחליט את היום
הראשון,
מה אני? אני לא יכול
לחכות
לסוף.
לא יכול לחכות לסוף. אבל אם העובד מחליט, אתה כן יכול לחכות לסוף. כי גם באגח להמרה אתה מחכה לסוף. טוב, עכשיו רק נקריא את השני העמודים הראשונים, נגמור עם החלק השני של התקן, ואחרי ההפסקה נתחיל עם החלק השלישי. כללי הטיפול החשבונאי בעסקאות של תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן. במזומן זה שאני משלם כסף, אין מכשירים עונים, אני לא מנפיק כלום. בעסקאות הנ"ל על החברה לגדול את הסחורות או השירותים שנרכשו ואת ההתחייבות שהתהפתה על פי השווי ההוגן של ההתחייבות. כמו כן, בכל תאריך דיווח יש לאמוד מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות. כאשר כל השינויים בשווי ההוגן יזקפו לדוח רווח והפסד כהכנסה או כהוצאה. דוגמה. בראשון הראשון 2005 העניקה חברה א' למנכ״ל החברה 10,000 זכויות לעליית ערך מניות במזומן בתנאי שהוא ישלים 3 שנות עבודה רצופות בחברה. החברה צופה כי המנכ״ל יעמוד בתנאי הנ"ל. כל יחידה מזכה את המנכ״ל בתשלום מזומן על פי ההפרש בין מחיר המניה ב-31 לדצמבר 2007, שזה אחרי 3 שנים, למחיר המניה בראשון לראשון 2005. מחיר המניה בראשון לראשון 2005 הוא 50 שקלים. כלומר, אני אומר לו, תראה, היום המניה 50. תעשה שהיא תעלה, כמה שהיא תעלה יותר, תקבל יותר כסף. אם היא תרד, לא תקבל כלום, אם היא תעלה. בהרבה, תקבל הרבה כסף. ואני רואה שמחירי המניה בסופו של דבר, בסוף השנה הראשונה זה 70, בסוף השנה השנייה 65 שקלים, ובסוף השנה השלישית 100. החברה שילמה למנכ״ל את המזומן ב-31 לדצמבר 2007. איך עושים את זה? זה קל, זה יותר קל אפילו מהחלק הראשון של התקן. פשוט באים ב-2005, אומרים דבר כזה, שליש, כי זה אחד מתוך שלוש שנים. 10,000 כפול 70 פחות 50. 70 זה מחיר המניה בסוף השנה, 50 זה מחיר הבסיס. יש לי הוצאות שכר של 66,667. בשנת 2006 אותו דבר, צריך להיות שני שליש, כי עברו שנתיים מתוך שלוש, 10,000, 65 פחות 50. מה זה 65? מחיר המניה בסוף השנה השנייה. צריך להיות 100. משנה קודמת רשום 66,667, יש לי עוד הוצאה. ושנה שלישית בעמוד הבא, בסוף העובד הגיע ל-100 שקל עם מחיר מניה. 100 שקל פחות 50 שקל כפול 10,000 מגיע לו 500,000. אני בתקופה קודמת רשמתי 100, יש לי עוד הוצאה של 400. חובה הוצאות שכר 400, סגרתי התחייבות משנה קודמת 100 ושילמתי. כלומר, אין פה בכלל קרן הון, אין פה מודל יום ההנקה. שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. התחייבות מול הוצאות שכר. כיצד משתנה התשובה אם ב-31 לדצמבר 2005 הוחלט לסלק את העסקה תמורת תשלום מזומנים של 120,000 שקל, כאשר השווי הוגן של ההתחייבות בתאריך הנ"ל עומד על 190,000 שקל? למה הכוונה? אתה יכול לבוא לעובד אחרי שנה להגיד לו, מה, לא מתאים לי התוכנית הזאת. קח כסף עכשיו ויוותר עליה. או שהעובד רוצה כסף, לא רוצה לחכות עוד שנתיים. הוא היה רוצה לעזוב את החברה. אז הוא בא אומר לי, תשמע, עבדתי כבר שנה, תן לי כמה לראות. תוותר על התוכנית. אז אני אומר לו, תשמע, קח 120,000 שקל. זה הפשרה בינינו. למרות שהשווי ההוגן של התוכנית, אם אתה הולך למעריך שווי, 190. עוד פעם, למה הוא יסכים? כי הוא לא רוצה לחכות עוד שנתיים. אולי הוא מפחד שמחיר המניה ירד. עכשיו הוא אומר, 120,000 שקל עכשיו מתאים לי. מה אני צריך לחכות עוד שנתיים? אולי אני רוצה לעזוב את החברה? אולי החברה אומרת לו, תשמע, עכשיו יש לי כסף, קח 120, בוא נגמור. ולכן, מה פה למעשה אנחנו עושים? אנחנו עושים פה הצעת הפשרה, למה? אנחנו באים ומסלקים את התוכנית. יש לי התחייבות, מה אתה צריך להתחייבות? תמחק אותה, שלם לו, ונגמר הסיפור. ולכן, איך פתרתי את זה במקרה הזה? קודם כל, שהערכתי את ההתחייבות לפי שווי הוגן רגע לפני. השווי ההוגן של הלכתי למעריך שווי, אמרתי לו, תגיד לי, כמה שווה התחייבות כזאת? יש לו עוד שנתיים לעבוד, כמה זה שווה? בדק את מחיר המניה, אמר, אני חושב שמחיר המניה יהיה ככה, אני חושב שזה 190,000 שווה. אצלי בספרים רשום רק 66,667, כי אני עשיתי מה שהיום, לפי מחיר המניה היום. יש לי עוד הוצאה של 123,333, רשמתי הוצאות שכר מול התחייבות, ואז אמרתי לו, טוב, בוא, קח את הכסף, 120,000 שקל, אני מוכר את ההתחייבות, ויש לי רווח מפדיון מוקדם של ההתחייבות. למה? ההתחייבות ששווה 190, פדיתי אותה ב? 120. שאפשר לאחד את הפקודות יומן, אין לי בעיה, אני רק הראיתי לכם את זה, כאילו, עצור רגע לפני, שערך לשווי הוגן, ואז תעשה פדיון מוקדם. מי שרוצה ביחד, אין לי בעיה, ההתחייבות שלך 66,667. שילמת 120, זה ההפרש שהולך לדוח רווח, והפסד, יצא בדיוק אותו דבר. פשוט, למדנו שצריך, גם כתוב בתקן את האמת, שצריך לשערך את ההתחייבות רגע לפני להוצאות שכר, ואז לעשות פדיון מוקדם של ההתחייבות להכנסות מימון. פדיון מוקדם של אג"ח לאן הולך? פדיון מוקדם של אג"ח לאן הולך? יפה, זה פדיון של התחייבות כספית, זה הולך למימון. מימון, חד וחלק. זה לא הוצאות שכר, זה שאת באה לעובד. אפשר גם הוצאות שכר. התקן אומר שזה פדיון מוקדם של ההתחייבות. טוב, חבר'ה, אחרי הפסקה ניפגש. את יכולה לעשות הכל מול הוצאות שכר, למרות ש... זה לא כל כך נכון, כי... כי... לא, הכנסות אחרות זה בטוח. זה כאילו ואת חייבת לבן אדם הלוואה, ואת אומרת לו, בוא נעשה פדיון מוקדם, זה לא הולך למימון? לא, הוצאות שכר התקנתי רגע לפני, ואז עשיתי פדיון מוקדם של התחייבות כספית.